יש פה רצף של תקראות, מכאן, התחלנו קצת בפעם הקודמת, אבל פה זה ממש ככה, משהו כמו 8 פסקאות, אולי אפילו יותר, שכולם מטפלות ונותנות כל מיני עצות וכיווני רוח, על תנועות חזקות של עליות וירידות בנפש. תראו את הכותרות אפילו, תראו, דיכאון וענווה, שכחה ושמחה, כיעור ויופי, הרס ובניין, כל מיני טלטלות ונדנדות פנימיות שאדם עובר. והרב ככה בעיקר, הכיוון הכללי של הרב זה לא, זה לא להגיד זה טוב או לא טוב, אלא בעיקר להגיד מה הנחיצות של השלב הזה, או מה, איזה טרמפ רוחני אפשר לתפוס על הגל הזה. אתם רואים, זה אפילו עמוד ראש ריש נון, ראשי תיבות. יפה מאוד. הרב הנזיר ודאי כיוון לזה. טוב, אז דיכאון וענווה. לא, האמת שיש פה תורות שממש מתכתבות עם רבי נחמן, לכן אני נגיד שכחה ושמחה, ויש עוד, יש עוד, טוב. כשאדם מרגיש בעצמו ריקניות גמורה, ורואה שאיננו כלום, ונפשו משתוחחת בקרבו מרוב דיכותה ומראה אפסותה, ידע כי ישועת השם קרובה להעיר לו, ומידה טובה מרובה ממידת פורענות, ואם לפני שבר גאון, לפני גדולה ואורה, דיכאות רוח וענווה פנימית. ומיד יתפוס בכל האמצעים לבסס מידת הענווה הזו בכל מקורות הרוח שבידו, וירומם אף ינסה בטהרת נשמתו בהידבק במקור השלום באור מלך גאות לבש אל חיי העולמים. ברוך אתה אדוני אלינו שלמשך כולנו. כן. אז הרב פה מתאר משהו שהוא יותר חריף מתחושות של תסכול, בסה, לא הצלחתי, נכשלתי, חטאתי, ריקניות גמורה. הוא מבליט את זה כמה פעמים, כן? רואה שאיננו כלום. דיכאותה הוא מראה אפסותה. זאת אומרת, זה מצב כזה, לא יודע מה התדירות שלו, תלוי בנפש, אבל מצב שהנפש ממש איזו התוודאות מרירה כזאת לזה שאתה לא שווה כלום, שאתה באמת מאחורי כל התחפושות וכל המשחקים וכל התפקידים וכל הפונקציות שאתה ממלא בחיים, מאחורי זה לא עובד שום דבר. רואה שאיננו כלום. מה גרם לאדם תחושה כזאת? הרב לא כותב, אבל הרבה דברים יכולים לגרום. מכל מיני זנים של זה יכול להיות ש איזה חולשה מסוימת שנחשפה לו, חטא מסוים שהוא עשה, שהוא מאוד חריף, או מאוד נוגד את הסגנון חיים הרגיל שלו, שפתאום כאילו אומר לו, מה אתה שווה? או שמישהו אמר לו את זה. לפעמים ממש בפה, לפעמים, כן, אתה חתיכת אפס בחייך. אם ככה אתה מדבר, לפעמים זה אפילו אמיר, זה לא צריך להיות דרמה, זה לא צריך להיות כאילו לא יודע מה, רסאפ כיוון אליו רובה ואמר לו, תשמע, אם הייתי יכול, הייתי יורה עכשיו. זה לא צריך להיות כאילו איזה סרט פעולה, זה לפעמים אפילו אמירה שהאומר לא התכוון. או לא לגמרי התכוון, זאת אומרת, זה לא, סתם, אני יודע מה, עם כיפה ככה, סתם, משהו כזה, נכון? פעם הייתי, אתם מכירים, יש זן של פגועי ישיבות, מכירים, אתם עוד לפני, אז אני אספר לכם, כן. הלכתי עם חבר כזה בירושלים, והוא ככה בדיוק היה בתקופה של המעבר מהישיבה לאוניברסיטה, וכן ולא, ואז לתוך כל הסיפור הזה, לא משנה, הוא בא לאסוף אותי, הוא צפצף, צפצף בירושלים עיר הקודש בעשר בלילה שאני ארד. קיצר עבר כזה, חילוני אריסטוקרט כזה עם כלב, אמר לו עם כיפה ומצפצף. אז הוא אומר לו, חילוני עם כלב. קיצר, הוא את כל העצבים שלו, כאילו עכשיו גם אתה באת אליי, אתה יודע, כאילו, מה אתה קשור? אז לפעמים זה גם, אתה יודע, כאילו, לפעמים זה אורח אקראי פה, כאילו, אבל לפעמים יש דברים, איך חז"ל אומרים, שפיתחו לי פתח של מחט, אז נשמע, כאילו, עסקה לא רעה בכלל, כאילו. הוא פתח של מחט, הוא פתח של עולם, עולם בכלל, תלוי איזה גרסה. כל אחד עף על הגרסה, או איזה, כן. אבל, מסתבר שלא כזה פשוט, כי פתח של מחט זה קטן, 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 כמעט לא ניכר, אבל חודר, עד עומק הלב, כאילו. זה מחט. זה מחט חירורגית כזה, דיקור סיני כזה, כן? אז לפעמים זה יכול להיות שוב, אני אומר, לא חייב להיות איזה טלטלה, זה הפסעת הכל, אתה יושב על, כמו בסרט הוליוודי כזה, אתה יושב על תחנת אוטובוס, בדיוק אחרי שמחרת את הבית, התגרשת ואני מזוודה, זה יכול להיות לפעמים משהו מאוד 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 טריוויאלי, אבל חד. בבת אחת כאילו מסיר את כל הלבושים, את כל התירוצים, את כל העטיפות שהתכסית בהם, כאילו. תאירום ועירייה, באמצע, כסתם, פתאום. לא יודע, אבל יכול להיות שאתה... זה יכול לקרות לך בלימוד, בחברותה עם הילד שלך. לא יודע, פתאום הוא שואל אותך איזו שאלה, או מאיר לך איזו הערה, או שאתה מגמגם במשהו. כאילו, אתה לא יודע לך להסביר לו. סתם קטן, אתה יודע, לומד, אתה אומר, נתחיל ברכות, ברכות זה קל כזה. פתאום נתקע על ההקטר חלבים שם. זה כאילו חלבים, זה תפיל, זה, אתה יודע, תריס, אתה הופך, אתה רואה, עכשיו, בן אדם במצוקה, אתה יכול לעזור? כי הוא רצה לקחת את הבן שלו, רצה ללמוד איתו, אמרו לו, תימן אותו משניות, וזה. אמר, יאללה, נשחק אותה דוס על הילד שלי. פתאום נתקע על ההקטר חלבים על המשנה הראשונה, אתה מתחיל את זה, לא יודע מה גורם, אני אומר, זה, אני... טוב, אז שאדם מרגיש בעצמו ריקניות גמורה ורואה שאיננו כלום, חש את הריק הזה, את זה שבאמת ייתכן ולא קיים שום דבר. שאתה לא שווה כלום, באמת, זה תחושה לא כאילו נינוח... הרבה פעמים אדם מרגיש שהוא לא בסדר, אפילו שהוא חוטא. שהוא עשה משהו רע. זה עדיין לא זה. פה זו תחושה שיש איזה משהו, איזה נקודת, איזה חלל פנוי, ככה, איזה שקר שפתאום נחשף, ששום דבר לא רציני ממה שהוא עושה. שום דבר, הוא לא עד הסוף בזה. הוא לא... התפילות שלו הן לא תפילות, והתורה שלו היא לא תורה, והאמונה שלו היא לא אמונה, והמוסר שלו לא מוסר, וזה... פתאום, פתאום הכל נראה כזה חיצוני, לא שלך, מלאכותי, כזה אוטומטי, אפילו סבוע לפעמים זה נראה. ונפשו משתוחחת בקרבו מרוב דקעותה ומראה אפסותה. כן, לא... נפש חוטפת מכה חזקה מאוד, משתוחחת, כופפת לגמרי. טוב, אז מה קורה במצב כזה? מה אמורים לעשות במצב כזה? מה אפשר לעשות במצב כזה? אז יש פה הדרכה תודעתית והדרכה מעשית. קודם כל הדרכה התודעתית, כמובן אצל הרב קוק זה קודם כל דעת, ידע. כי ישועת השם קרובה להעיר לו, ומידה טובה מרובה מידת פורענות, ואם לפני שבר גאון, לפני גדולה ואורה, דיקות רוח וענווה פנימית. כן, אז יש פה דיבורים מחזקים כאלה שאילולי המשפט השני של הרב הם נשמעים קצת שחוקים הרבה פעמים. תשמע, שועת השם כערב עין, ואוטוטו, זה כאיילת השחר, וזה, ופה. ומידה טובה מרובה מיד פורות. מה... התרגום, מה שהוא אומר אחר, אם לפני שבר גאון, לפני גדולה ואורה, דיקות רוח וענווה פנימית. זאת אומרת, שהרב אומר לך, תראה, יש מנגנון אלוקי, מנגנון זה מילה לא מוצלחת, אבל שזה מבנה כזה, כן, פנימי. בכל דבר במציאות, בטבע, בנפש, בנפשות, שמידה טובה מרובה מיד פורענות, וישועת השם קרובה להעיר לו, ובעיקר אם לפני שבר גאון, לפני גדולה ואורה דיקות רוח ואדמה פנימית. זאת אומרת, שאדם ממצא מדרגה, כן, והוא אמור לטפס למדרגה הבאה. זאת אומרת, קודם כל ברור לרב קוק, נסה לפרק את זה לרכיבים, ברור לרב קוק זה תהליך חיובי. זה ודאי, זה מידה טובה מורה מידה טובה. בואו קודם כל את השאלה אם משהו רע עובר עליי, הרב קוק אומר, ברור שזה ישועה. ובואו, עכשיו, אבל הוא אומר יותר מזה. אז פעם אומר
שאת מידה טובה, מידה טובה?
שביחסי כוחות, אם אפשר להגיד, בתוך ההשגחה, בין מידת פורענות למידה טובה, אז יחסי הכוחות הם לא סימטריים. מידה טובה היא מרובה. גמרא לומדת את זה, עושה חשבונות כאלה. מה?
זה לא מידה טובה, אומר, זה יכול להביא להיות מידה טובה יותר גדולה. זה יכול להיות רע, אם לא
תנצל
את זה.
לא, הוא אומר, מידה טובה מרובה מידת פורענות, זה עיקרון השגחתי, שבעולם, באופן כללי, כן, ההתנהלות האלוקית היא כזאת שהרע הוא מועט מהטוב, ועוד יותר לעומק הוא גם כנראה משרת את הטוב באיזושהי צורה, אבל פה זה לא כתוב, כן? מה טוב בזה? מה עוד יותר לעומק? שאם לפני שבר גאון, לפני גדולה ואורה דיקות רוח וענווה פנימית. מה הכוונה? לפני שבר גאון זה פסוק במשלי, שהמשך הפסוק קשור מאוד לענייננו, אני לא זוכר אותו. זה על ענווה, אני לא זוכר את הפסוק. בכל אופן, אומר, יש, הוא מתחיל דווקא במנגנון ההפוך. לפני שבר גאון. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות בטוח שאתה הולך להיכשל, תצליח. מה זאת אומרת? מה זה? לפני שבר, גאון. אבל זה לא רק תצליח, זה גאון. גאון זה גאווה, משהו מופרז, משהו... מה?
טוב שפל רוח.
וטוב שפל רוח, ככה? כן. אז לפני שבר גאון זה אומר שכשאדם הוא בגאווה, כן? זה הצד ההפוך. כשאדם הוא בגאווה, הגאווה עצמה מפילה אותו. היא יוצרת את השבר, אפשר להגיד. היא סודקת את המציאות ועד שהיא נשבר. למה? אפשר להגיד הרבה סיבות. למה הגאווה יוצרת את השבר, מזמינה את השבר, כאילו. מה אתם אומרים?
כי זה מתפוצץ,
תגובה. כן, קודם כל זה דמיון. אדם חי בדמיון, בסוף משהו, המציאות היא לא משחקת לך בכללים שלך, כן? וזה קשור לא רק לדמיון שאשליה כאילו שמתפוגגת, זה גם הכרעות שאתה עושה ממקום לא נכון. כל החיים שלך בנויים לא נכון, בנויים עקום, בנויים לא פרופורציונלי למה שאתה, למי שאתה, למה שעשית, כן? למצבך הנוכחי. משהו מנופח, משהו לא... ואז מתישהו זה יתרסק, זאת אומרת, זה רק עניין של... עכשיו, זה המנגנון ההפוך. עכשיו, איך הוא הופך את הפסוק? לפני גדולה ואורה, דיקות רוח וענווה פנימית. למה? למה לפני שאדם גדל, לפני, כמו שאמרנו, לפני המדרגה הבאה, לפני איזו התפתחות, איזו התעצמות, איזו התעשרות פנימית, דיקות רוח וענווה פנימית. למה זה מחויב? זה מחויב המציאות, כאילו. מה זה נותן, איך זה יוצר את המדרגה הבאה.
זה פשוט, כאילו, נמצא מקום מאוד נמוך,
שבכל הכי בלהיבנות ממנו. אז זה כאילו רק היחסי.
לא, אבל זה אז... האמיתי, שהוא כאילו אומר, אין כלום, ואז הוא בעצם מגלה שבעצם יש.
תסביר, אני... תסביר לי מה אתה מתכוון.
שהוא בדיכאון, זה הפוך מגאווה, שכל העולם מושלם, צריך להיות, הכל גרוע. ואז לאט לאט הוא מגלה, כאילו, הוא משתקן, כי הוא...
אני שואל, אבל מה, למה שזה ייצור חידוש? זה שזה יוצר שמחה חדשה, אני יכול להבין. היית חשבת שאתה זה, כאילו ציפיות נמוכות, פתאום זה כמו עדיף להיות פסימי כדי לא להתאכזב, כן, משהו כזה. ואז אם קורה, אז יאללה, אז וואו. אבל פה משמע שזה גדולה והורה, זאת אומרת, זה לא רק שהשמחה שלך תתחדש או משהו כזה, זה המדרגה הבאה, איזה מרחב חדש שהולך להיפתח, לפניו חייב להיות דיקות רוח ואדמה פנימית.
אתה יודע איך להתייחס
לאותה נקודה. אז זה דבר ראשון, זאת אומרת... כמו שבמשלי, ראיתי עושר שמור לבעליו לרעתו. זאת אומרת, יש מצב שלפני המדרגה הבאה, צריך להתכונן אליה. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים להתכונן למה שאנחנו לא יודעים שיהיה. כן, יש גבול. אבל הקדוש ברוך הוא יודע. ויש איזה מנת יתר, אפילו הייתי אומר, של ענווה, שלפעמים צריך לפני שאתה גדל. מי שלא מקבל את המנה הזאת, עוד מעט דרך מקבלים אותה נכון, כן? אז הוא לא בטוח שהוא יוכל להצליח בזה. נכון, אדם שאנחנו יודעים את זה ודאי בשפת החיים, זה מאוד ברור, כן? אדם שהיה באיזה משרה קטנה, אני יודע מה, מבחינת כסף שעבר לו בין הידיים, או מבחינת שליטה, או כוח, כן? היה איזה כוח. פתאום הוא עכשיו, בגלל כל מיני שינויים, לא יודע מה, בבת אחת ארגוניים, בבת אחת הוא עולה לגדולה, כן? זה לא פשוט בכלל להחזיק מעמד במתנה הזאת, לקבל את המתנה הזאת, כאילו. לפעמים, הרבה אנשים אומרים, את האמת, וואלה, חבל שבכלל נכנסתי לזה. כי כמות הלחצים, האגו, הפיתויים, כן, והסחרחורות שאפשר לקבל בעמדה הזאת, היא לא בטוח שאתה מוכן לזה. אף אחד לא אמר לי, כאילו. אז יש איזה השגחה של להקדים ככה רפואה למכה כזה. לפני שאתה מקבל איזה גודש, איזו התפתחות מאוד גדולה במציאות, אתה צריך להיות באיזשהו ריק ואיזשהו מוכנות לדיכאות רוח וענווה פנימית. זה אפשרות אחת. עוד פשטים?
למה זה נותן? למה ענווה וריקנות כזאת?
כי כשאתה תיגש למדרגה הבאה, אתה תבוא עם הרבה פחות גסות רוח, שאננות, תבוא מתוך פחד קצת, חשש, לא פחד, עם הרבה זהירות, הכל מדרך התקופה הזאת של הענווה, שפתאום ראית שאין לך... אין לך כל כך על מה להישען, כן? ובקלות אתה, יש שם איזה, אתה שברירי, כאילו. אחרי שאדם חטף פעם אחת והוא מרגיש פתאום את השבריריות שלו, אז כשהוא יגיע, כשהוא ימשיך להתפתח, השבריריות הזאת ממשיכה איתו, מלווה אותו ומקרינה על זה, כן? זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת, זה שלפעמים מה שתוקע אותנו זה הצלחות שלנו. כן? זאת אומרת, הרבה פעמים אדם אין לו מקום לעוד דברים כאילו. הוא העולם שלו מלא מדי בשביל שיקרו בו חידושים. בסך הכל טוב לו, מצליח, עושה, גם אני מדבר גם ברמה הפשוטה של החיים וגם ברמה של עבודת השם. כן, אז גם הוא לא מרגיש צורך, אבל וגם אין לו, הוא לא ערני לחידוש, הוא לא מבקש חידוש, כן, הוא לא מחפש משהו אחר, הוא לא צמא בכלל, הוא דווקא, והשבר הזה הקודם, שבר המקדים, הוא יוצר פה פתאום, קודם כל הוא מתחיל לבקש, הוא מתחיל לחפש, כן, הוא ריק, ריק כזה, וקום, יש וקום, הוקום הזה מושך, מושך אור, כן. הגדולה ואורה, הרבה פעמים תוצאה של הוקום, פתאום יש בכלל, הדברים הרגילים לא מספיקים לו, הוא יכול לעשות את אותם דברים, לא מספיקים, לא, לא, הוא לא רואה בהם שום טעם, כאילו, לא. אז ייתכן שהדיקות רוח והנבה פנימית, הם ממש סודקים את הקיים, שוברים את הקיים, כן? נראה, אפשר לראות כמה פסקאות כאלה פה. תראו לדוגמה, הרס ובניין. כשמרגיש האדם שנהרס הרבה ברוחניות, דומה, פסקאות דומות, ידע שהגיע לו התור לבניית בניין חדש. יותר נעלה ונשגב, ויותר קיים מופר מה שהיה בראשונה. כן, הערס הזה, שהוא נהרס הרבה ברוחניות, אני לא יודע מה זה אומר, הרב לא מפרט פה מה קרה, מה זה אומר. הוא עושה ככה, הוא לא עושה ככה, זה רק בראש שלו, זה בלב שלו, איפה זה? אבל כנראה שזה לא כך משנה. מי שכל אחד יבין את הפשט איך שהוא רוצה, אבל כשאתה שם אתה כנראה מבין טוב שזה מדבר עליך, כן? נהרס הרבה ברוחניות, אומר, התרסקת עכשיו. עכשיו אתה יכול להמשיך לפרפר את הצמיגים בתוך הבוץ, ולהמשיך איכשהו זה, או לנסות לשפץ את המצב או כל מיני. אומר, אפשרות אחרת, וככל שהריסוק הוא יותר חזק, האפשרות הזאת היא יותר בולטת. אין מנוס. צריך לשנות פה משהו מהותי. ידע שהגיע לו התור לבניית בניין חדש. יותר נעלה, היסודות צריכים להשתנות, נקודות המבט, הגישה, כל הסגנון, כן? הכל צריך להשתנות באיזשהו מקום. זה מה שרק השבירה הטוטלית הזאת, כאילו, הקשה הזאת, החריפה הזאת, זה מה שזה, אפשר להגיד, המתנה שהיא נותנת לך. לכן הרב אומר בשתי הפסקאות, אני חוזר לפסקה, הוא מיד יתפוס בכל האמצעים לבסס מידת ענווה זו. היית אומר תיזהר וייאוש ופה ו... יש מקומו, ראינו ברב כאלה. הוא אומר, לא, 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 לך על זה. לך תדע מתי יהיה פעם באה. אנשים תשים לאודו, עושים ויפסנה, קיבלת את זה ככה. התרוקנות. יתפוס בכל האמצעי לבסס מידת ענווה זו בכל מקורות הרוח שבידו. ילמד דברים כאלה, תבסס את זה, אומר, אל תברח מזה, הפוך. זה עכשיו אתה צריך להיות פה, בדיקות רוח הזאת. תלמד על זה, תתפלל מזה, כן? תנהיג הנהגות כאלה. זה בדיוק הזמן. עכשיו תלמד מסיעת ישרים מידת הענווה. עם כל הדרכות, עם כל הזה. עכשיו זה שלך לגמרי, זה לא צריך, זה לא מלאכותי, זה לא לשחק ענוותן, זה פשוט לך, זה פתאום, כל ההדרכות האלה שלפעמים נראים לך קצת מרוסות, כאילו, כמונה כאילו קצת לא בדיוק, כן? עכשיו זה הזמן, זה ממש שלך, אתה תשתמש בזה, תפוס, כן? בכל האמצעים לבסס בכל מקורות הרוח שבידו. ואז הוא חותם, וירומם אף ינסה בטהרת נשמתו. בנקודה הזאת אמרנו, במקום הכי שבור אתה גם הכי טהור. התקופה הזאת שהיא תקופה קשה ונוקבת, היא גם תקופה מאוד מאוד נקייה. אין אגו. זה פלא. מצא, ממש מצא. מצא ענייה, לא מצא שם. ידבק במקור השלום באור מלך גאות לבש של חיי העולמים. טוב, אני לא יודע בדיוק מה הרב התכוון פה. אני יכול לדרוש בזה קצת, ש... מקור השלום, הייתי אומר מקור השלמות, כן? או... זאת אומרת אנחנו יודעים את זה ממשה רבנו, הענב מכל אדם, שהיכולת להידבק בהשם היא תלויה בענבה. היכולת באמת להתמלא מאין סוף, בלי גבול, כמה שאנחנו תופסים את המשפטים האלה, זה במצבים שאנחנו מצליחים להגיע לענבה. הענבה, לצאת מהצמצום הפרטי שלי. לצאת מהתפיסת מקום שלי, מהתפיסת פיסת חיים שלי. ובמצבים האלה, אתה שם. זאת אומרת, הרב פה לאט לאט, תראו איך לאורך הפסקה, איך הרב לאט לאט הופך את הקערה, עד שבא לך שאתה מתחיל את הפסקה, אתה אומר, וואו, 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 שלא נדע. סוף הפסקה, אתה אומר, וואלה, מתי, יאללה. תגיד לי משהו, תגיד לי, תגיד לי שאני דרג. אז כי יש בזה משהו מאוד משחרר. שוב, הכל מבבט על, זה לא שאתה, זה החוויות הן ככה, אתה חווה אותן ככה, זה חוויות משפילות, קשות, מעליבות. אבל יש בזה משהו, בעלבון הזה, אם אתה באמת... נותן לו להיות, כן? שהוא פותח לך פתחים מאוד גדולים באופן פתחה רוחנית. כן.
כשבן אדם בא אליך ואומר, כאילו, אני לא מבין את ההנהגה של הרב. לכאורה כשבן אדם בא אליך ואומר לך, תשמע, כאילו, הוא מרגיש נבח כזה, אז אתה אומר לו, לא, אתה לא כזה, הנשמה שלך לא כזאת. פה הרב אומר, כאילו, כן, וואלה, הנשמה שלך כמו שהוא כותב, הוא מראה הפסותה.
נכון. הנשמה
שלך באמת תפסיד.
נכון. כי זה לא דיבור על הנשמה. הרב לא חשוד על זה שהוא מזלזל במישהו. זה מצב, מראה אפסותא. יש מצב, אנחנו נעים, אנחנו לא מכירים את הנשמה שלנו. כן, לפחות לא בעולם הזה, והוא לא יודע, אולי יש לכם. לפחות השורש, בסדר, מסתכלים עליו בחסדנות, כן. אז מה, אנחנו פוגשים אותה, כמו כזה סיבוב של הירח סביב השמש, אנחנו פוגשים אותה בכל מיני סקיצות, כאילו. אז הוא אומר, עכשיו אתה בצד האפל, כן? אבל זה מראה הפסותה. עכשיו אתה נפגש עם ה... זה לא הנשמה, זאת אומרת, עם האישיות שלך, עם המקום הריק. יש סיבובים בחיים שאתה נפגש עם המקום המלא, השלם, והרב אומר לך, אפילו יש פסקה, אני חושב שזה פה, אבל לא משנה, גם ככה אין לכם ספרים, לא? אז אני רק אולי אצטט משם, שהרב ככה מדריך, יש פסקה בדלת, אבל אני חושב שגם בגימל יש... הנה, תנועת ההכרה העצמית. אני רק מקריא, זה קוף כף א' למי שיש. התנועה הנפשית כלפי ההכרה העצמית מתגלגלת היא. קצת מדלג. מה כמה מתגלגלת? אנחנו מכירים את עצמנו במין ספירלה כזאת, מסובבת, שכל פעם אדם פוגש מצב מסוים ואומר, וואי, זה גם אני. מעניין. והוא ממשיך סיבובים, ולפעמים סיבובים מפתיעים, וסיבובים לא מחמיאים במיוחד, אבל כל הזמן אתה באיזו תנועה גלגלית כזאת. ואז אומר, יש הצדדים הרעננים אשר לנפש עוברים. ואז מתמלא אדם גודל ועוז. יופי, אשריך. ויש הצדדים השוממים עוברים, כמו בפסקה שלנו. ואז לובש הוא חרדות ורוחו נמוג בקרבו. ההקפה השלמה, פה זה פסקה יותר מאוזנת, דורשת היא שבעת שעוברים הצדדים המלאים, לא תזוח דעתו, וידע כי רק צד אחד עובר. וכי אחרי החיזיון הזה המלא והרענן יבוא חיזיון דל ומעוגב. כן, תזכור כאילו שיש גם עוד סיבוב באישיות שלך, יש עוד רבדים או רכיבים שהם לא מחמיאים במיוחד. תזכור את זה גם בימים החזקים והמטורפים. ולהפך, בעת ההקפה הקודרת ידע שעוד מעט וחיזיון משמח ומרנן יופיע. כן? עכשיו, פה הוא אומר לך, אבל פה זה פסקה פחות, יותר קשה, כן? אבל שוב, זה מצב, הוא לא חושב שאתה אפס. הוא חושב שכרגע אתה מתוודע על האפסות שלך. כן. ויש צד כזה. יש צד שאין לנו כלום. עכשיו, בנקודה אנחנו בורחים ממנו, כי זה פחד מוות. אומר לך, הרב קוק, כמה שאתה יכול להתקרב, תרוויח. כאילו הוא מאתגר אותך אפילו, לגעת באש קצת. או לגעת בבור השחור הזה, קצת, כן? תשאר קצת, כמה שאתה יכול להישאר לפני שאתה בורח, כן? כמו שעל הר סיני, כאילו בסוף הם רוצים לסגת ומחזיק, בסוף נסוגים. יש רגעים כאלה מטלטלים. כמה שאתה יכול להישאר, תשאר. אתה רק תרווח מזה. זה גם ניקיון פנימי, גם זיכרון שאתה לוקח אותו לאחר כך, כן? וגם איזה פתיחות שלא תהיה אחר כך. זה רמת פתיחות ש... כשאדם מרגיש שהוא כלום, רמת ההקשבה שלו היא מטורפת. שוב, אם הוא לא זרוק עם איזה בקבוק ליד זה, כן? אבל מבחינת המצב הפנימי, לא יכול אדם, די קשוב לעצמו. לא יודע מה לעשות, זה פה משאב, הוא צריך משהו, הוא שואל, הוא זה, כן? זה כמו, טוב, היום יש ווייז, אז החרדות, ההתמצאות הן פחות קיימות היום, אבל פעם, אתה יודע, אתה בא לעיר שאתה לא מכיר כלום. ישראלי עכשיו נוחת בהודו, לא יודע, בסין, בגואטמל. לא יודע כלום. אז הוא כל פיסת מידע שמישהו אומר לו, הוא כאילו זה, וואו. תודה, thank you, thank you. כאילו, וואו, תודה. עכשיו, אתה נמצא בעיר שלך, פה אבא שם, אני יודע מה, יש לך איזה, אתה צריך למצוא קופת חולים בסמטת האביבים 13, אתה אומר, יפה, יש פה סמטת אביבים, 30 שנה אני פה בעיר. בסדר, אבל אתה לא מרגיש במצוקה, לא יודע, לא יודע איפה תישן הלילה. בסדר, ככה, זה המצב הרגיל שלנו, בוא, כן. אתה בסך הכל בעיר שלך, אבל פה ושם, נמצא באיזה סמטה, שאתה לא כל כך מתבצע, אז אתה שואל. בסך הכל הגבר שואל, שאלת הרב, כן, או משהו, או לא יודע, מישהו מומחה, מרגיש כאילו איזה ענב אתה, בוא נעד. עכשיו, אומר, פתאום יש רגעים בחיים, שאתה לא... איבדת ים, זה רגעים של פתיחות, של יכולת ספיגה גם, כן, ונכונות להתמסר למשהו, או לקבל תורה, או, כן, בעיקר ברמות שלא היו. לכן ילדים לומדים מהר, כי הם חסרי אונים. הם לא יודעים, למה, כמה, הם לא יודעים כלום, אתה יודע, אנחנו לא חווים את החוויה הזאת, שהוא לא יודע מלא מילים, מלא דברים שקורים, אולי אין לו שם את זה, הוא כאילו, אז הוא לומד מלא, כי הוא פתוח, 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 הוא יודע שהוא לא יודע, כן? אנחנו כבר יודעים, באיזשהו מקום, אני עוד שנייה, לא תתעייף. ליל הסדר, שהוא הרבה על הענבה הזאת, על המצה הזאת, כן? הוא לילה שבנו אותו לילדים, שכולנו לילדים. הוא כאילו, הוא קצת נהיה, כאילו אפשר לגחך אותו בקלות, בקיצור. קצת לכל מה יש שם, הלילה הגדול וזה, כחצות הלילה, בסב, זה קשקושי ילדים כל הלילה כזה. אז יפי כמה, עושים ארבעה שעי קושיות וזה, ופה ושם, ושרים שירים, ושפחה כזה, דודים, דוד... שכזה, זה הלילה, זה לא שבועות. תשווה את החוויה שלך בלילה. כאילו, אנחנו מנסים, אתה יודע, קורא פירושים וזה, כאילו, נודני כזה, יש פה משהו יפה. אתה יודע, כן, אתה אחרי הזה. בסוף אתה אחרי פעמיים אתה קולט שאתה לא... אבל יש צד שמה, שהוא אומר לך, תשמע, סיפור יציאת מצרים באמת שלו, הוא גם עכשיו סיפור מטורף, מרתק, לא רק מרתק, מזעזע, מעורר ברמות של אי אפשר בכלל לתפוס. אבל אתה צריך לחזור להיות ילד בשביל זה. אז לפעמים ילדים שלך מכריחים אותך, וזה לטובתך, כן, כמו הגמרות האלה שכאילו, שתשאל, שהכי טוב שהילד תשאל, ואם לא זה, ואם לא אשתו, ואם לא ישאל את עצמו, כאילו. לא יודע, תדגדג את עצמך באיזושהי צורה, עיקר שמשהו קצת יתחדש פה, שיהיה איזה צבע לסיפור הזה. כן, סליחה.
איך זה מסתדר מה ששמענו על
הצפות
שהיא
אור
שחור
בעצם,
שאסור לך להתקרב
אליו,
או
להגיע בעבודה? כן, כן. אז אני חושב, הרב הוא לא... קודם כל, בוודאי אין לו בעיה לסתור את עצמו, כי הוא מלכתחילה לא גם מה שלמדנו שם, למרות שהיא פסקה יחסית כזאת, מאוד כלל גדול כזה. אבל אני חושב שלכן פה הוא קודם כל נותן את המסגרת. המסגרת היא, ברור שאתה בתהליך חיובי, ברור שאתה צריך לתפוס את זה ככה. כן? זה לא הייאוש הזה, זה ברור שיש פה תהליך בשבילך. ברור שמרובה טובה, מידה טובה, מידה פורנות. ברור שאתה צריך, שיש פה איזו פתיחה של משהו. זה ברור. עכשיו, רק תבין, שוב, זה לפחות, זה לא מקל כל, זה לא כזה פשוט, אבל לפחות זה מין אור מקיף כזה, זה נותן לך איזה... עכשיו, בתוך זה, זה עבודה קשה של להתעסק עם עם השבריריות שבך. אבל אין פה צלילי ייאוש בפסקה, בכלל לא. הרבה צלילי נחמה, הרבה יותר מייאוש, כאילו. נכון, שזה משחק יותר מסוכן מכרגיל. אני חושב, קודם כל, שבמצב כזה אין הרבה ברירות, כאילו. אפשר להגיד לאנשים לא להיות עצובים כשהם שמחים. כשהם עצובים, אין טעם להגיד את זה. זאת אומרת, כי הדרכה בסיסית לחיים, אפשר להגיד, כשאדם עצוב, זה לא, תגיד, אחי, אתה יודע, מה זה עצבות? זה. סכנה, זה. יופי, תודה רבה. עכשיו, אולי כפסקה מאזנת, זה הפסקה הבאה, שכחה ושמחה.
אני לא
כל כך
הבנתי,
לקשר
בין זיכרון והנבד, נראה לי שזה דבר הפוכים.
תראה, קודם כל, דיכאון, למה זה דברים הפוכים?
הנבד זה... כאון זה הרגשה
אז אני חושב, שכל הטריגר של כל הפסקאות האלה זה לרתום רגשות אחת לשנייה, או לחבר, לעשות חיבורים בין רגש, לקרוא לו שם חדש, וקריאת השם היא לא רק סמנטיקה, אלא היא ממש משנה את היחס לרגש הזה. זאת אומרת, אם בעולם הרגיל, ברגע שאתה מדוכא, אז הוא עכשיו נכנס ל... בלי להגיד לו בכלל, הפרשנות שלו לדבר, או הזה רע לי, זה, אני, יש לו כבר כאילו איזה מין מסלול שלם שהולך עם הדיכאון, כן? בא הרב אומר, דיכאון זה הזדמנות נדירה בנפש לענווה. לתחושה עד כמה אני נשמח ונשען רק על השם יתברך, כן? ולבאמת פינוי מקום טוטלי. הרגע של הדיכאון זה הפתח לזה. עכשיו, צריך לחבר את זה. כל עוד זה נפרד, אז הדיכאון הוא ילך לעצבות ולמסכנות ולחוסר עונים וחוסר אחריות והפקרות וכל ה... כן? ברגע שהרב עשה את הלינק הזה, יש אפשרות. ועכשיו אתה במצבים כאלה. במקום עכשיו להיכנס למסלול השגרתי, הפסיכולוגי הרגיל, לא יודע, כן? תבין שבעולם הרוח יש לך פה עכשיו פתח אדיר. יש לך תפילות שלא יכול, לא תוכל להתפלל אותם עוד, לא יודע, כשתתאושש. כן? יש לך הבנות, יש לך אוזניים שלא יהיו פתוחות ככה עוד כמה זמן. יש לך יכול לקנות את מידת הענווה. מידת הענווה, אנחנו עובדים עליה כל הזמן, אבל ממש לקנות אותה בדרך כלל הרמח"ל גם אומר, אחי, אתה יודע, אחי החסידות, דבר איתי. פתאום איך הרב, כן, יש לך אפשרות ככה, אתה יודע, פתאום איזה, חס איזה מכינת תת-קרקעית כבר להתחיל לדבר על הענווה. כאילו הרב עושה פה חיבור מפתיע, מאוד, מאוד חשוב, אני חושב. מאוד, כי כולנו חווים חוויות כאלה בכל מיני מצבים בחיים. כל... אחד, שמע, בוא ניתן לך פה דרך רוחנית. יש, כאילו הרב, אני חושב שבלי, עבודת השם שאין בה אפיק, גם למצבים הקיצוניים, היא עבודת השם ש... שיש בה משהו חסר, כי כאילו, ברור שכל אותה לא נופל לבור, הכי טוב. אמרה שמרנית, כאילו, אפשר, אבל מה לעשות? ככל שהגאולה מתקדמת, אז המצבי קיצון הם יותר שכיחים, הם יותר נורמטיביים. לכל אדם יש את זה, בקיצור. כן. והפסקאות האלה הופכות להיות טריוויה. הם לא, אתה יודע, לא יודע מי שיש לו. טריוויה, שאם יש להם את זה. מכיר את זה, טוב. אז פה זה כבר, אז מה אתה, אז במקום זה יישאר מצב, סתם מצב מעורער, מעורער בעין, כן? סתם מצב שנפלת אליו, עכשיו לא יודע, שיעבור דבר, כן? שזה מה שקורה בדרך כלל. אז עכשיו יש לו פה שם, ויש לו דרך, ויש פה הזדמנות אפילו, כאילו, זה, הוא הפך את זה ככה שזה ממש הזדמנות. לטיהור ולדבקות ב... טוב, בסדר? איך אנחנו... יאללה, עוד אחד ננסה. בוא ננסה, בוא נסיים את הפסקה של ארץ ובניין. בסדר, פה זה... רק לקרוא את זה. אני קורא את זה שוב, ש... כשמרגיש האדם שנהרס הרבה ברוחניות, ידע שהגיע לו התור לבניית בניין חדש, יותר נעלה ונשגב ויותר כאמפר מה שהיה בראשונה. כל הפסקאות פה הן סובבות סביב אותו דבר, אבל הדקש הוא קצת אחר, כי נדמה לי שיש פה, יש פה ממש דקויות שאדם צריך לזהות, איפה אתה בדיוק. פה זה נהרס הרבה ברוחניות, כן? משמע פה שזה יותר, פה אני חושב בפסקה הראשונה, זה יותר הדגש הבעיה על פתאום אדם מרגיש שהוא כלום, כן? ואיך עובדים עם הכלום הזה, עם הכלומניקיות הזאת, כן? מאפסות הזאת. פה אני חושב שזה אדם מרגיש שהרוחניות שלו לא עושה את העבודה. זה מודגש על זה. הוא עושה את אותם דברים שהוא רגיל אותם שנים, והוא טוב בהם, והוא נהנה מהם הרבה זמן, והוא קיבל מהם הרבה סיפוק והרבה שמחה, והתקדם בהם, והתפתח, הוא מוכנית ומוסרית ומה שאתם לא רוצים. ופתאום, לא. לא עובד. תפילה זה לא תפילה, והלימוד הוא לא, הוא לא, הוא מוצא את עצמו ביותר יותר מרחף בכל מיני מקומות אחרים, בכלל תפייה, האמונה שלו נראית לו פתאום כזאת ילדותית ולא לא באמת מחוברת למציאות וכאילו הכל פתאום לא, זה נהרס הרבה ברוחניות, כן? ואז הרב אומר לו, תראה, פה בנקודת זמן הזאת, אם זו תחושה כזאת כוללת יחסית, כן? אתה רואה את זה בכמה נקודות, אז אין טעם להמשיך להיות גיבור, כאילו יש תגובה של שריר, טוב, אז יותר. תחזק. עוד יותר, עוד יותר רצינות, עוד יותר זה, עוד יותר השקעה, עוד קביעות, עוד, לא יודע מה, כן? תאמץ עוד יותר על התפילות שלי. זה ככה לעשות שריר. או איזה שיפוץ, לא יודע מה, להחליף חבור. אין, לא יעזור. אתה צריך לעשות איזה... לחפש איזה כיוון רוחני חדש. לא המחם, שוב, לא יש מאי, לא חייב לשנות 100%, לשים כיפת ננח או לא יודע מה. כן? אבל כן, משהו... ללכת עם איזה שאלה, וללכת איתה עד הסוף, כאילו. שדרך, נדבר דוגמה, כן? ללכת עד הסוף עם מוכנות שהשאלה הזאת תזיז את כל הרכיבים במערכת. כן? צריך פה לבנות בניין חדש. יותר נעלה ונשגב. להעיז אפילו קצת לשבור. דיברנו על הבית כנסת, הזכרנו את זה? לבית כנסת, להרוס בית כנסת. לא הזכרנו את הגמרא? נדמה לי. יש גמרא בבבא בתרא. יש כמה, זה גמרות מקבילות, בכמה. של מתי מותר להרוס בית כנסת? סיפור לא פשוט, כן. באופן פשוט אי אפשר להרוס בית כנסת. אז התנאים היחידים זה רק אם אתה בונה כבר את בית כנסת החלופי, אז אתה יכול, מותר לך להרוס את בית כנסת הישן. כן? אז יש שאלה, מתי זה כבר נחשב קיים בשביל שזה? עכשיו, אז יש, ראיתי פעם, שאפשר ראיתי את זה אצל הרב קלנר, לא בטוח. עוד שהוא מביא מישהו, לא זוכר משהו כזה עמום, אבל שהוא ככה מדגים את כל הסוגיה בפנימיות, כן. הבית כנסת זה העולם הדתי שלך, העולם ה... כן. מתי מותר לך להרוס אותו? לא כי אתה רוצה סתם להרוס, כי אתה... עכשיו, שם בגמרא אומרים שיש שתי נימוקים שאפילו אם אין בטסט חלופי, אתה הכי טוב זה לאט לאט כאילו לעשות איזה... אתה לאט לאט בונה קומה חדשה ויכול להזיז את הקומה הקודמת, את הסגנון הקודם, לשים אותה, לשבור אותו. אבל יש בגמרא לפעמים מצבי SOS כאלה. זה אם יש סדקים, תיוע, כן? אם יש חשש שהוא יקרוס פשוט, בבית כנסת הישן, כאילו הנוכחי, כן? או, לא זוכר את הדבר השני. או ש... אני חושב שזה משהו... שמובטח לך שתבנה את זה, כן, זה על המקדש, על מורדוס. או שמובטח לך, כאילו, אתה יודע, ברור לך שאם אתה הורס, יש לך את כל הערבונות שיבנה השני. יש לך את כל הכסף, יש לך הבטחה של המלך. עכשיו, אז שוב, לפעמים יש לך סדקים שלא יעזור כלום, עדיין לא בנית. עוד לא מצאת את זה, אבל תראה, אם אתה ממשיך ככה, הכל סדור, הכל שבור, הכל חרב, כאילו. אז מה אתה... אין לך לוקסוס, כאילו. יש מצבים ששאלות, או שינוי סגנון, או שינוי דרך, או לא יודע, או שינוי אפיק רוחני, זה לוקסוס. נחמד. אבל יש מצבים שזה נגמר, זה מסט. זה מה שאומר פה. הגיע לו התור לבניין בניין חדש שיותר נעלה מסגר יותר קיים מופר. והתחזק והתאמץ בתיקון מעשיו ודרכיו, בסדר הגון, באומץ לבב, בחפץ טהור, בלב מלא עוז, שמחה פנימית. פה זה, שוב, בהתאם לסיטואציה פה, הדרכה היא, עכשיו אתה מגביר ווליום. זה בכלל לא מצב משבר. בזה זה מאוד שונה מהפסקה הקודמת. למרות שאתה נהרס הרבה ברוחניות, זה כאילו, אתה קורא את הפסקה, בתחילה אתה מרגיש שאנחנו קצת עבד עליך. הוא מתחיל אותו, נהרס הרבה ברוחניות, אז בוא נגיד לך מה תעשה. התאמץ בתיקון מעשיו דרכה בסדר ארגון, באומץ לבב, בחפץ טהור, בלב מלא עוז ושמחה פנימית. אחי, נהרסתי הרבה ברוחניות. איך אני אעשה את כל זה? זה נשמע כזה, מה העצה, יופי. כאילו, אם נהרסת, אז תתקן הכי טוב שאפשר. אבל אני ארוס. אני חושב, אבל כיוון שדילגתי, אז זה מגחך את זה. אבל הרב לא מתכוון, אני חושב שהרב מתכוון, אומר, זה ממלא את הרבה, אם אתה מבין שאתה בונה עכשיו בניין חדש, והערס קשור לבניין החדש, והערס הוא לא ערס של הכל, הוא לא חורבן הטוטלי, הוא בסך הכל אתה משיל אור ואתה עכשיו מחדש אור חדש, כן? אז זה מדרבן, זה נותן מוטיבציה. אתה אומר, וואלה, מתחשק, אתה יודע מה? ככה מתחשק לי. אם אומרים לך, אם אומרים לבן אדם תעשה אותו דבר רק יותר, הוא מתבאס על זה. זאת אומרת, שוב, אם במצב הזה, עוד פעם, עוד יותר. אם אתה אומר לו, אתה יודע מה, אתה צריך לשנות בכלל משהו, אתה צריך לחפש דרך אחרת, זה... ועל זה אבל תשקיע, על זה אתה צריך לתת כוח, לתת עבודה, הוא ייתן עבודה. כי טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך, ידרך ענבים במשפט וילמד ענבים דרכו. כן, ענבים, אבל הפסוק קושר את זה לחטאים. זאת אומרת, החטא ו... חטאים בדרך, זה גם ביטוי כזה, כן? חייב להיות איזה חטא בדרך כדי לסמל לך שהשלב הנוכחי מוצא וכבר לא מספק, לא נותן את הסחורה, אפשר להגיד ככה, כן? והרב אומר, הקדוש ברוך הוא, ככה הוא מורה אותנו, ככה הוא מלמד אותנו דרך הטעויות שלנו, דרך החטאים שלנו בדרך. ידרך ענבים במשפט וילמד ענבים דרכו. אם אדם שוב בנקודת העוני הזאת מתבונן במשפט ובודק, רגע, למה קרה לי כל זה, בשביל מה קרה לי כל זה, מה איזה מה למה זה מזמין אותי, לאיזה עבודה אחרת זה מזמין אותי, אז טוב וישר השם, כן, מכוון אותך כבר, הוא...
איך אתה מבדיל בין חטאים?
מה זאת
אומרת?
שהם הרבה, קצת...
לא, בעניין של איך אתה יודע שעכשיו זה כן
מוזמין
אותך לשלב חדש
שראית? כן, שוב, הרב לא... הוא כתב נהרס הרבה ברוחניות, נכון? זה הנתון היחיד של... מה?
הוא הולכת לרסת לך
מרפניות. לא, לא נראה לי שזה... מה ההרגשה שלך. או מה אפילו כאילו בנזק של הזה. אני מבין פה את המילה הרבה, זה ש... זה לא נפילה מקומית, כאילו. זה לא עכשיו שאתה... אפילו אם חטאת חטא, לא יודע מה, חמור או מזעזע או... שבחת... נהרס הרבה ברוחניות, אני מבין שזה כבר לא, אתה לא יכול להגיד טוב, בוא, אתה... סיטואציה כזאת, אתה רואה את זה גם פה וגם פה וגם פה, זה אמרתי, אתה מחבר כמה נקודות לאיזה קו אחד, אתה רואה שזה לא, תשים לב, אתה יודע, כאילו, גם פה אתה לא זה, וגם פה אתה ככה, וגם פה אתה סוחב איזה רגל, וגם פה אתה ג'אג'ע, תראה מה קורה. זה לא כל כך, לא חייב להיות המשקל של החטאים, כמו אני חושב הצירוף שלהם, המכלול שלהם. אתה רואה שהוא מזייף בהכל. דרך כמה נקודות הוא רואה שהוא בעצם מזייף בהכל. טוב, יש לנו עוד, לא, 5 לעכשיו? וזה כל העניין של פסח. טוב, יאללה. הרגע, שבוע הבא אין?
לא.
טוב, חג שמח, חופש טוב.